האחריות של הבחירה החופשית. כמה היא גדולה וכמה היא אדירה. וראינו ששני אויבים, שאיתם הרמב"ם מתמודד, שני אויבים של הבחירה החופשית. האויב הראשון הוא האויב המדעי, שהמדע מצביע על כך שיש נתוני פתיחה שונים לאנשים שונים. ועל זה אמר הרמב״ם, נכון, באמת נתוני הפתיחה שלנו לא שווים. יש לנו מבנה גנטי, מבנה פסיכולוגי, מבנה גופני, לפעמים זה מבנה שקשור ליכולות כאלה ואחרות, אבל כשאנחנו עוסקים בתחום המוסרי, בתחום של המידות, אמנם יכול להיות שיותר קשה, יותר קל, אבל ההתמודדות היא אפשרית. נכון שלאחד יותר קשה להיות ענב, לאחד יותר קשה להיות סבלן, לאחד יותר קשה להיות נדיב, אבל אפשר. אפשר בעזרת עבודת השם, בעזרת עבודת המצוות, עבודת התורה, תודה רבה, עבודת המידות, זה אפשרי. ולכן התורה שוויונית, התורה מדברת בשפה של מוסר ומצוות ודרישות מוסריות שוות לכולם. התורה לא אומרת שיש לאנשים פטור. אנחנו לא מדברים על מי שחס ושלום חולה ממש, אבל כל עד אדם בריא, סך הכל בגופו ובנפשו, אז נכון שלא כולם שווים, על הדרישות מכולם שוות. כולם אסור להם לאכול חמץ בפסח. אבל אני, יש לי יותר תאווה מהשני. נכון. לך יותר קשה, כי יש לך תאווה יותר חזקה. אז מה? תתמודד. כולם צריכים להתפלל. אבל לא יותר קל להתפלל, כי יש לו עולם רגשי יותר רגוע. נכון. תתמודד. התורה פונה לכולם, והיא קוראת לכולם, באיפה שהם לא נמצאים, להתמודד על העולם הרגשי, המוסרי, על המידות שלהם. זה הנושא הראשון שעסקנו בו. והנושא השני הוא האויב השני שנגדו הרב המתמודד, הוא אויב יותר חמור, וזה האויב של המיסטיקה. כי המיסטיקה היא ממש משגעת, הראשון של הרב זה שיגונות. כן? המדע זה לא שיגון, זה שזה נכון. המיסטיקה היא כולה שיגעון גמור. המיסטיקה טוענת שאין לאדם שום בחירה. המיסטיקה, הכוח שלה זה שלילת הבחירה. כל המיסטיקנים הגדולים, המחשפים והחוזים בכוכבים והרואים בקפה וכולם כולם, מה שמנסים ליצור לנו זה תחושה שאין לנו בחירה, מסתכלים לנו במספרים, בכל מיני נתונים, ואומרים זהו, אני יודע מה יהיה לך, מה עתיתך, אין בחירה. הכל גזור, הכל ידוע, הכל נעול. וטוען הרמב״ם, אם ככה, אז אנחנו מגיעים לטירוף מוחלט, אין טעם להתאמץ בשום נושא, לא רק בעניינים מוסריים, בכלל, בכל נושא, פרנסה, עבודה, לימודים, זהירות בדרכים, הכל, אין טעם לעשות שום מאמץ, ללמוד, להחכים, להתייעל וכו' וכו', כל זה בטלה גמורה, אין שום משמעות. אם אתה הולך עם העולם המיסטי, אז אתה מגיע לדברים מזויים לחלוטין, אין שום משמעות למאמצים האנושיים, וגם לפי זה, אז כל העולם המוסרי מתמוטט. כי למה אתה מעניש מישהו? בגלל שהוא גנב, זה גזרה משמיים שהוא יגנוב. זה הכוכבים אמרו, זה המזל שלו, זה המספרים שלו, אני יודע מה. התאריך לידה שלו קבע שהוא אמור לגנוב, זה בכלל לא אשמתו. למה אתה מעניש אותו כשהוא מדבר לשון הרע? או זה אצלו, הוא רצח, בוודאי, הוא אמור למות בתאריך הזה והזה. אתה לא יודע שהוא בכלל אמור למות, אתה עושה לו טובה בכלל שהוא הרג אותו, כי לפי ההורוסקופ שלו היה אמור למות, ועוד הזויות ודברים מוזרים כאלו. זאת אומרת, כל העולם המעשי, כל העולם של השתדלות המעשית של האדם מתבטל, ובוודאי ובוודאי כל העולם המוסרי מתבטל, וכל התורה שמדברת על אחריות ועל עונש ושכר, כל הדברים האלו בטלים ובוטלים, ולכן אנחנו רואים שהתורה מתנגדת בחריפות מאוד גדולה, עד כדי ענישה חמורה מאוד. לכל מי שמתעסק במיסטיקה. אסור. אסור לעשות בכישופים, לא יהיה מכשפה לא תחיה, ואובי עידוני סקלטם באבנים, דמיהם בם, באבן הרגמו אותם, וחובר חר, כל הדברים האלו דינה מיטה. אסור לשתף איתם פעולה, והרמב״ם, כמו שראינו, יוצא בחריפות, כי זה הורס את הבחירה החופשית של האדם. לכן התורה מתנגדת בחריפות רבה, וצריך לדעת את זה ולחזור על זה ולשנן את זה. התורה נגד הכישופים, נגד המיסטיקה. שקר. התורה בעד עבודה. עבודת הכפיים, עבודה עצמית, עבודת התפילה, עבודת השם. עבוד, לעבוד, להתאמץ, לבחור, ומה שתבחר זה מה שיהיה. אין בעולם הזה מיסטיקה. הכל התוצאה של בחירה של בני האדם. מה שאתה בוחר ועובד, זה מה שיהיה. היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. החיים נתתי לפניך ובחרת בחיים, יש לך בחירה. התורה מלאה מזה, ואחרת אין צדק בעולם. אם נאמר שהכל נגזר וזה, אז זה מין... איפה עשה? למה הגיוני לתת לו שכר ולא עונת כשהכל גזור ממרומים? ולכן אנחנו נגד כל התפיסות המיסטיות האלה. כן. לא, עכשיו אנחנו מגיעים לנושא השלישי. אז אנחנו דיברנו על המדע ועל המיסטיקה, עכשיו האויב השלישי והאויב הדתי. הנה הגענו לדת, בסדר? אז זה ההתמודדות השלישית, התמודדות הדתית. יש כאלה שבאו ואמרו, לא מהמיסטיקה, אלא מהטיעון הדתי, שהכל גזור מראש. שהכל ידוע, שהכל נכתב, שהכל כבר נקבע, וזה העולם הדתי, זה ההתמודדות הדתית. אז הבחירה החופשית יש לה שלוש התמודדויות, מדעית, מיסטית ודתית. וההתמודדות הדתית היא הכי קשה במובן הזה, שהיא הכי מוטלת על כתפינו, לברר אותה, ועל זה הרמב"ם מעריך מאוד. הרמב"ם מעריך, אנחנו נתחיל היום, אבל זה סוגיה ארוכה. שתעסיק אותנו בעזרת השם, והרמב״ם על זה בא בעיקר להיאבק על הטעות הזאת שמייחסים לדת תפיסה שכאילו הכל גזור וידוע מראש. אומר הרמב״ם בשום אופן לא. אין ספק שפעולות האדם כולם מסורות לו. יש לאדם בחירה חופשית, אם אם ירצה יעשה, אם לא ירצה לא יעשה. הראיה, כמו שציטטנו את הלשון בספר דברים, ובחרת בחיים. מה? אם אומרים לך בחרת בחיים, סימן שיש לך בחירה. כתוב, אני נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, יש לך בחירה חופשית לקיים תורה ומצוות או לא. ובחרת, רואים שיש לנו בחירה אם לקיים את התורה. אז מפורש בתורה שיש לאדם בחירה חופשית, האם לקיים את התורה ומצוות, ולכן גם מפורש בתורה שיש אפשרות, אם שמוע תשמעו ואם לא תשמעו. אנחנו לא יש לנו בחירה חופשית. אם מחוקותיי תלכו, ואם מחוקותיי תמאסו, ויש לזה השלכות. זאת אומרת, לבחירה שבני אדם בוחרים, התורה מלאה מזה, של הבחירות שאנחנו בוחרים, יש השלכות. סימן שזה אחריות שלנו, ואי אפשר להגיד בנשימה אחת, הכל גזור מראש, ולהגיד שלאדם יש בחירה חופשית, ומשהו יבחר, זה מה שיהיה. לפי זה הוא יקבל שכר עונש. זה לא יכול להיות. זה ספירה פנימית. בוודאי ובוודאי שהתורה אומרת שיש לאדם בחירה, ולכן למשל, חייבים ללמוד. למה צריך ללמוד? הרי ללמוד תורה. למה ללמוד תורה ומצוות? הרי אם זה נגזר מראש, מה יהיה איתי? אז למה לי ללמוד את ההלכות ואת הדינים? הכל נגזר מראש. נגזר מראש, האם אני חלל שבת או לא חלל שבת? נגזר מראש, האם אני... הכל ידוע כבר, אז למה ללמוד לכות שבת? כבר זה ידוע מראש, אם אני אחלה לשבת או לא, וכן הלאה. יש לנו מצווה, ולמדתם אותם את בניכם, ולמדתם אותם, ושמרתם לעשותם. אם כן, לימוד המצוות, והעבודה, והמאמצים ההלכתיים, מפורשים בתורה. יותר מזה, מה שמפורש בתורה, זה לא רק שיש בחירה חופשית לאדם במצוות, אלא יש לאדם בחירה חופשית בשאלה מה יקרה עם החיים שלו. למשל, יש לנו חובה בתורה לעשות מעקה. ועשית מעקה לגגך. מי שבונה בית חייב לבנות מעקה. למה צריך לבנות מעקה? התורה עצמה מסבירה. בפרשת כי תצא, ולא תשים דמים בביתך. שחס ושלום לא ייפול הנופל ממנו. כך לשון התורה, שלא ייפול הנופל. רגע, רגע, רגע. מה זה משנה אם אני שם מעקה או לא? הרי אם ייפול הנופל או לא ייפול הנופל, זה נגזר כבר ממרומים, או אם פה או לא ייפול, נכון? אם הוא נופל, סימן שנגזר עליו ליפול, ואם הוא לא ייפול, אז הוא לא ייפול בכל מקרה, אז למה לי לעשות מעקה? אתה רואה שהתורה לא אומרת כך. התורה במפורש אומרת, תבנה מעקה לגג שלך, ולא רק לגג, לא דברים, אם צריך לבנות מעקה, שלא ייפול הנופל ממנו. סימן שזה תלוי בבחירה שלנו. אם כן, אתה רואה שלא רק בדברים שקשורים למידות ולעבודת השם, אלא גם בדברים שקשורים למה שקורה לנו פה בעולם. אם אתה תשים מעקה, לא יהיו תאונות. אז יש לנו חובה מהתורה, שנפסקה בשולחן ערוך, למנוע תאונות. הלכה מפורשת. למה למנוע תאונות? תאונות זה ממרומים, זה ידוע, זה נכתב כבר מראש. לא נכון. חובה מהתורה, למנוע נזקים, למנוע תאונות. הרמב״ם בשולחן ערוך כתבו את זה באריכות רבה. הרבה הרבה הלכות. יותר מזה, התורה אומרת ככה, אדם שיוצא למלחמה ומוטרד מאוד, מה הוא מוטרד? הוא בנה בית ועוד לא חנך אותו, עוד לא הספיק לגור בבית. אז כתוב בתורה בפרשת שופטים שמותר לו לחזור מהמלחמה ולחנוך את ביתו. למה? כי אולי הוא ימות במלחמה. בגלל שאולי הוא ימות במלחמה ולא יספיק לחנוך את ביתו, מותר לו לא להשתתף בקרב ולחזור לביתו ולחנוך אותו. זאת אומרת, אולי הוא ימות במלחמה. זאת אומרת שזה לא ברור. ועל סמך האי ודאות הזאת, שלא ידוע מה יהיה, לא ידוע מה יהיה, על סמך אי הוודאות הזאת, אנחנו מתירים לו לא לצאת לקרב, לחזור הביתה ולחנוך את ביתו. זאת אומרת שהתורה לא אומרת, בשביל מה לחנוך? הרי הכל ידוע מראש כבר אם הוא ימות במלחמה או לא, זה הכל ידוע. בשביל מה להגיד לו לחנוך את ביתו? ממה נפשך? אם ידוע שהוא ימות בקרב, אז הוא ימות, יש מה לחנוך את הבית שלך? אתה הולך למות במלחמה, בכל מקרה אתה תמות. ואם, או לא במלחמה, אתה תמות בדרכים אחרות. לא נכון. במלחמה יש יותר סיכון. והוא עלול יותר למות במלחמה. בגלל שהמלחמה יש יותר סכנות מאשר במקום אחר, התרנו לו. לחזור במלחמה, לחנוך את ביתו. כי במלחמה יש יותר סכנה. ואתה רואה שהתורה לא אומרת, שמע, הכל ידוע מראש מתי הוא ימות, אז בכלל לא משנה. מלחמה, לא מלחמה, הוא ימות. בתאריך הזה נגזר עליו. אז למה אתה מתיר לו לחזור לביתו, לחנוך את ביתו? ובכל מקרה הוא ימות. גם אם הוא יחנוך את ביתו, הוא ימות. איפה שלא יהיה, הוא יהיה במקום הכי מוגן, במקלט, הוא ימות. לא נכון, אומרת התורה. במלחמה יש יותר, זה יותר מסוכן. כן. לא הכל, לא הכל, אלא לאור המעשים שעשינו שנה שעברה, מה נגזר עלינו? זו תוצאה של המעשים שעשינו, של הבחירות שלנו. זאת אומרת, נכון, בגלל שבחרנו, זה התוצאה של הבחירות שלנו, אנחנו החלטנו. אנחנו יכולים לבחור אחרת, וזה לשנות. זאת אומרת, שוב, אנחנו רואים שזה לא נגזר מראש, אלא תוצאה של הבחירות שלנו. נבחר אחרת, ישתנה. אפשר לעשות תשובה, ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים. כי למה רואה גזרה? בגלל המעשים הרעים שעשינו. זה לא נגזר מראש, מראש, מראש. זה תוצאה של הבחירות שלנו. כן.
נגיד על התינוק הקטן, לא בחר כלום, הוא רק נולד, הוא יכול כבר למות, אז מה?
למה זה קשור לנושא?
כי הוא לא בחר, זה
לא ש... הוא לא בחר, אבל זה שמוות בעולם זה לא קשור רק לבחירות שלנו. מוות בעולם הוא לא קשור לבחירות של בני אדם בוחרים. הוא גם בגלל הבחירות, אבל יש מוות בעולם כתופעה בכלל, יש מוות. זאת אומרת, לא כל מה שקורה בטבע קשור לבחירות שלנו. יש דברים שקורים שהם קשורים לבחירות שלנו, ויש דברים שהם... זה הטבע של העולם. הטבע של העולם, שיש אנשים שנפטרים, זה הטבע של העולם. זה הטבע. הטבע בעולם הוא שיש אנשים שיש מחלות, והטבע של העולם שיש קשיים, ויש הרבה בעיות בטבע. הטבע הוא לא מושלם. חלק מזה זה קשור לבחירות שלנו, אבל חלק לא קשור לבחירות שלנו.
אז איך נוכל לדעת מה?
זה באמת בעיה, שמאוד מאוד קשה לדעת. לכן אומר הרמב״ם, אומרת לנו התורה, אתה צריך לנהל את החיים שלך במלוא יכולת הבחירה, כי אתה לא יודע. אתה לא יודע. בגלל שאתה לא יודע, אז תתאמץ בבחירה שלך עד כמה שאתה יכול. זה לא אומר שהבחירה שלך תנהל את כל מה שקורה כאן. אבל כיוון שאתה לא יודע, אז תתאמץ בבחירה. כלומר, תשים גדר, תיקח את התינוק לבדיקות, תיקח אותו לקבל חיסון. מה, אני לא יודע, אף אחד לא יודע, אבל אתה צריך למצות את הבחירה שלך כמה שאתה יכול. בכל התחומים.
השם
נהיה
יותר.
מה? השם, זה עכשיו אנחנו הולכים לעוד נושא. ואנחנו עוזבים את הבחירה. את רוצה לעזוב עכשיו את סוגיית הבחירה? זה יפה, וזה יעסיק אותנו בהמשך, לעזוב את הבחירה, ולשאול שאלה שנעסוק בה בהמשך, מי מנהל את הטבע? או יותר נכון, איך הטבע מתנהל? שאלה מאוד חשובה. איך הטבע מתנהל? וזה נושא שהרמב״ם יעסוק בזה בהמשך. ועוד כמה דפים. אבל הרמב״ם, לפני שהוא יתגלגל לשאלה הזאת שחשובה, הוא קודם כל רוצה שאנחנו נדע שיש לנו המון המון משמעות לבחירות שלנו. הרבה מאוד משמעות. למה שאנחנו נבחר. זה לא אומר שזה מסביר הכל. יש הרבה דברים שהם לא בבחירה שלנו. אבל קודם כל, להעצים את הבחירה. מה שקשור למעגל של האדם, גם בתחום המוסרי, גם בתחום הגשמי. יש לבחירות שלנו הרבה הרבה השלכות. אם אנחנו נזרע חיטה, יהיה לנו לחם. לא נזרע, לא יהיה לחם. זו בחירה חופשית. אם אנחנו נלך לרופא, נהיה בריא, אם לא נלך, נהיה חולים. וזה לא גזרה משמיים, זו החלטה שלנו, יכולנו להתרפא.
אז איך כן מותר נגיד לבן אדם שהוא חלק את הבית ומשנים יש לו בית? אז איך כן מותר לו להכניס את מרצב של הסכנה הזאת של מלחמה?
כי התורה ציפתה אותו.
את הבן אדם שאני... התורה לא
ציפתה? היא ציפתה את כולם, רק התורה אמרה שבמקרה הזה אנחנו נותנים לך אישור לחזור הביתה. נכון. כן.
איך אני יכולה לזכח
את
הבחירות שלי?
כאילו... זה לימדנו כל הספר. זאת אומרת, לקיים את תורה המצוות, ולעבוד על המידות, ועל הכוונות, כן, ודאי. זה הבחירות שלי. זאת אומרת, לקחת אחריות. יותר ויותר גדולה לך. שום דבר, סליחה, לא עקבתי אחרי הפיקור.
יכול להיות שזה חס וחלילה, בן אדם אמור למות
בפיגוע. אמור מה?
למות בפיגוע.
לא מכיר משפט כזה.
אין, בן אדם.
לא, אנחנו לא מנהלים את החיים ככה. לא מנהלים ככה את החיים. אנחנו עושים הכל הכל שלא יהיו פיגועים. למה צריכים משטרה וצהל למנוע פיגועים? הרי הוא אמור למות, נכון? בשביל מה משטרה וצהל ולא יודע מה, הוא אמור למות, מה את רוצה? חבל על כל הבלגן של כולם. למה צריך שוטרים ומיני ומסרים וזה? הוא אמור למות, והוא אמור למות בכל מקרה, לא? אז למה להתאמץ? ודאי שלא. אנחנו לא מנהלים את החיים ככה, בשום פנים ואופן. כי זה יכול, בשביל מה בכלל יש בת חולים, חיות, רופאים, אפשר להירגע, נשאר להירגע. למה רפואה דחופה, חדר מיון, לחץ, מה קרה? הם אמורים למות, כאילו מה, הכל בסדר. אפשר להרגע, לשים מלא שלטים כאילו בחדר בית חולים, כולם יכולים להרגע, ללכת לאט, מי שאמור למות, הוא ימות בכל מקרה. כל הרופאים יכולים לרק. גם האחיות. אנחנו לא חיים ככה. גם הסיגרנות של ה... מה פתאום? אנחנו לא חיים ככה. חס ושלום. אנחנו עושים הכל, אבל הכל, כל מה שאנחנו יכולים. כי יש לנו בחירה חופשית. אין דבר כזה, הוא אמור למות. ממש לא. לא מבחינה גשמית ולא מבחינה רוחנית. עובדה שמתפללים גם. למה אתה מתפלל? הוא חולה. למה מתפלל? הוא אמור למות. לא נכון. גם גשמית וגם רוחנית אנחנו נאבקים. כי אנחנו מאמינים שיצר למצות את הבחירה החופשית. וצריך למצות כמה שאפשר את הבחירה החופשית. לא הכל תלוי בבחירה שלנו. אבל אסור לנו להרפות רגע אחד ממצא הבחירה. כי אנחנו לא יודעים. כמובן שאנחנו לא יודעים מה תלוי בבחירה שלנו, אז אנחנו צריכים למצות עד הקצה. כי זה נגד התורה. בוודאי, התורה אומרת לנו שאנחנו צריכים להילחם על זה. בוודאי. שאסור לאפשר לו את זה, שזה טעות, הוא מבולבל, הוא מבין, צריך לעזור לו. לעשות איתו חסד. איפה זה כתוב? במסכת אבות, הכל צפוי. נכון. אז מה הכוונה הכל צפוי? אז הרמב"ם יגיד בהמשך. שהכל צפוי, זאת אומרת ש... טוב, זה באמת נושא שאנחנו נצטרך לדבר עליו בהמשך, אז אני דרך, לא יודע אם להגיד לזה, להיכנס לזה עכשיו, כי זה יקדים את המאוחר. אבל הרמב"ם יגיד שהכל צפוי זה לא הכוונה שלנו לבחירה חופשית. אלא שהכל צפוי זה שהקדוש ברוך הוא ברוב חוכמתו, הוא יודע מה נבחר. אבל לנו יש בחירה חופשית מלאה. אז אני אתן דוגמה קטנה, אבל זה לא הוגן, כי אנחנו נעסוק בזה בהמשך. אז זה רק בשביל הדוגמה הקטנה, בסדר? רק בשביל ליישב. אם למשל, ילד שאני לא נותן לו לאכול יום שלם. בסדר? יום שלם מרעיב אותו, יומיים מרעיב אותו. בסדר? ואז אני מכניס אותו לחדר מלא ממתקים, ונועל את החדר ואומר לו, תעשה מה שאתה רוצה. אז אני יכול לדעת ב-100% של ודאות שהוא יאכל. כי הוא מת מרעב, כבר יומיים הוא לא אכל, הכנסתי אותו לחדר מלא ממתקים ואמרתי לו, תעשה מה שבא לך. אני יודע בוודאות, אין לי ספק שהוא יאכל. האם יש לו בחירה חופשית לאכול? יש לו. יש לו בחירה חופשית. הוא יכול לבחיר שהוא לא רוצה. הוא החליט להרים את היד ולאכול. החלטה שלו. אני יודע ב-100% שהוא יבחר בזה. אבל יש לו בחירה חופשית. זאת אומרת, חוכמה, שמישהו מאוד חכם, אז הוא יכול לדעת מה השני יבחר. אבל זה לא שולל של השני יש בחירה. זאת אומרת, אם אני מכיר מישהו טוב, 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 אני יודע מה הוא יבחר. אבל יש לו בחירה חופשית, אני לא אפשרתי לו לבחור. הוא בוחר, לגמרי. רק אני מכיר אותו כל כך טוב שאני יודע מה הוא יבחר. הכל צפוי והרשות נתונה. כלומר, יש לאדם בחירה חופשית מלאה, אבל הקב"ה הוא מכיר אותנו מאוד 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 טוב. כל כך טוב שהוא יודע מה נבחר. זה לא משנה את העובדה שיש לנו בחירה חופשית. כלומר, אנחנו אחראים מלאים על זה. אבל זה באמת על קצה המזלג, כי זה נושא שאנחנו... זה כמה נושאים שמחכים לנו. הנושא של הטבע מול הבחירה, והנושא של ידיעת השם, רק כל צפוי, זה הנושאים שמחכים. אם כן, המסקנה, אומר רמב"ם מהתורה, זה שיש לאדם בשני תחומים בחירה. גם בתחום המוסרי, מצוות, וגם בתחום החומרי. כלומר, לשים מאגר ולהתאמץ בכל מיני נושאים חברתיים וכלכליים וחומריים המון. כלומר, לעשות בהכנות. ואספת דגניך ותירושך ויצריך, אז אנחנו צריכים לעבוד בשדות. וצריך להגיע לארץ, צריך לתבוא את הארץ. ונטעתם כל עץ מאכל, צריך למטוע את העצים. ואם אדם רוצה שיהיה לו מצות לפסח, אז הוא צריך ללכת למכולת לקנות מצות. למה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה את מצוות מצה, הוא ידאג לזה. אני לא הולך לקנות מצות בשום מקום, אני יושב בבית והמצות יגיעו אליי. אנחנו לא עושים את זה. לפי ההלכה, אתה חייב ללכת לאפות מצות. שולחן ערוך פוסק, כתוב בתורה, לאפות מצות. למה לאפות? משמיים הם הגיעו. אם נגזר עליי לקיים מצוות מצה, אני אקיים. ואם נגזר שלא, אז לא. מה זה משנה אם אני אופל? לא. תורה אומרת במפורש לאפות מצות. זאת אומרת שצריך להתכונן. כי אם לא תופיע, אתה לא בסדר. למה לבדוק חמץ? אם נגזר עליי משמיים שיהיה לי חמץ בבית, אז לא יעזור. אם לא נגזר, לא נכון. אתה צריך לבדוק ולהתאמץ ולבאר את החמץ. כי זה תלוי בבחירה החופשית שלך. כן. אבל בבחירה
חופשית, לפעמים יכולה להוריד כאילו, אני מרגישה, מכוחו של הקדוש
ברוך
הוא,
אתה
אומר כאילו, הכל תלוי בי, מה שאני אבחר, כאילו,
יכול להיות שיהיה. נכון, בדיוק. אל תדאגי לו, בסדר, לא צריך לדאג לו. הוא הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא לא נפגע מזה. כוחו עצום. למה כוחו עצום? כי יש כל כך הרבה דברים שלא בבחירה החופשית שלנו. חוקי הטבע, הם לא בבחירה החופשית שלנו. נכון, המבנה הביולוגי שלנו לא בבחירה החופשית שלנו. מתי נולדנו? איפה? באיזה איפה אנחנו חיים? עוד המון המון תחומים. סתם, הפנים שלנו, התכונות הגנטיות שלנו. כל כך הרבה דברים הם לא בבחירה החופשית שלנו. זאת אומרת, כל כך הרבה דברים הם לא בבחירה החופשית שלנו. זה בעצם מעט השם. שעכשיו, כשאנחנו נגיד, הדברים עושים בבחירה, לא קרה שום דבר. כי כמות הדברים הלא בחירים היא עצומה. שזה כל זה שייך לאלוקים. כל המדע. את המדע אנחנו לא בוחרים. כן? כל העולם המדעי הוא לא בבחיר עכשיו. וזה השם יצר. על זה נאמר, הכל בידי שמיים. יגיד הרמב"ם, מה זה הכל בידי שמיים? כל העולם המדעי. כל המתמטיקה, הפיזיקה, מה מבנה, הכל מה שקיים פה, הוא לא בידינו. לא בחרנו אותו. זה מייצר השם. אז אומר למה, אז בכלל לא צריך ללכת לחתונה, אפילו לא לחתונה שלך. כי הקדוש ברוך הוא מזווק את הזיווגים. אז למה ללכת עם הטבעת ולקדש? הקדוש ברוך הוא מזווק את הזיווגים. תשאר בבית ואתה תראה שהכל יסתדר. לא נכון. האדם צריך ללכת ולקדש. הקלה והחתן צריכים לקיים מצוות קידושין. למה? יש להם בחירה חופשית. ואם חתן יחליט שהוא לא רוצה לקדש, אז הוא לא יקדש. ואם קלה תחליט שהיא לא רוצה להתקדש, היא לא תתקדש. והקדוש ברוך הוא לכל הזיווגים עד מחר. אם החתן והקלה לא רוצים לעשות את הקידושין, אז הם לא מקודשים. יש להם בחירה חופשית. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן תכונות, נכון? אצל אנשים שונים, שיש להם נקודות ממשק, וזה עוזר לאנשים לבחור. אז מזווק זיווקים, זאת אומרת שכמו שהוא ברא אותנו עם נתונים ביולוגיים שגורמים לנו לרצות להתאחד, אז הוא נתן לנו גם תכונות נפשיות שגורמות לאנשים שונים לרצות להיות ביחד. למה? כי השם נתן להם תכונות. אבל יש להם בחירה חופשית. מה לעשות עם זה? יש אנשים שיש להם תכונות מאוד מאוד מתאימות, על פני השם נתן להם המון נתונים, כן, מדי שם, זה גזיבורי, נתן להם תכונות, נתונים, שיכולים מאוד מאוד לעזור להם, והם בסוף החליטו לא להתחתן. למה? אלף אחד סיבות. יש להם בחירה חופשית. כן.
אבל כל מה שקורה לנו השנה, הוא תוצאה של הבחירה
שלנו
משנה
שעברה? הרבה מאוד. לא כל, אבל הרבה.
כאילו רוב הבחירות שאנחנו עושים, ההשלכות שלהם משנה.
אחרי חותם זאת אומרת שאנחנו אומר זה אנחנו עשינו, כן? יש לנו אפשרות להתחרט לאותו תשובה, אבל אם לא התחרטנו עשינו תשובה, זה נקרא חתימה. זאת אומרת שאנחנו אומרים כן, זה אני. אתה לא מתחרט? אתה לא עושה תשובה? לא? זה אתה? חתמת? טוב, בסדר, זה השלכות.
כן. אני
לא מתמחד
כל הזמן
מהאחריות
של
הבחירה
החופשית.
טוב מאוד. זה זה טוב מאוד שאדם מאוד מאוד מודאג מהשאלה מה הוא בוחר. מצוין. זה לא טוב שאדם מודאג ממה שלא בבחירה החופשית שלו. אבל עם מה ששייך לבחירה החופשית, מצוין. שאדם מודאג מהדבר הכי חשוב בחיים, מה המצב הבחירות שלי. נכון מאוד. לבדי. מה שלא שייך לבחירה שלנו, אנחנו לא אמורים לדאוג. כי זה לא הוגן. אבל מה ששייך לבחירה, בוודאי, האם יהיה גשם או לא, זה תלוי בבחירה החופשית שלנו, צריך להיות מודאגים. האם יהיה כל מיני דברים. אבל האם השם, אבל יש חוקי טבע שלא תולים בהם. אין? יש, לא תלות. כוח המשיכה לא תלוי בבחירה החופשית שלנו. כן.
כמה אנחנו יכולים להיות מודאגים
לדברים
שמשפיעים עלינו, אבל אנחנו לא מודאגים?
אי אפשר להיות מנותקים. לא, אי אפשר להיות מנותקים, יש לנו בחירה חופשית.
אבל
איך אנחנו יכולים לבחור משהו נקי? אנחנו יכולים. יש לאדם כוחות נפש. יש לאדם הרבה כוחות והרבה חוכמה ועזרה הדדית ואפשרויות להתמודד. ואנחנו רואים אנשים שונים שעברו התמודדויות שונות. ולפעמים טרגדיות גדולות. ובכוח הבחירה החופשית שלהם הם לחמו והגיעו להישגים מדהימים. אתמול חיתנתי בחור שהתייתם בגיל מאוד צעיר, התייתם, ויכל היה להיות אדם מאוד מסכן, לגדול ככה יתום. אבל הוא החליט שהוא רוצה להיות גיבור. הוא בנה את כל האישיות שלו בגבורה, ובנה גבורה אדירה, אדם כולו גבורה. כל האישיות שלו גבורה אחת גדולה. ברוך השם. למה? הגיע, ברוך השם. זה הבחירה שלו. אחד משמעית בחירה חופשית שלו. יכול להיות שהוא נעזר בכל דברים שהקדוש ברוך הוא זימן לו. כן? אבל בסוף זה הגבורה שלו. הוא יכול להיות במקום אחר.
תודה
רבה. תודה רבה.
אני
רוצה לתקן
אותי
אם
אני טועה. אבל אני חושבת
גם עבר וגם לקראת העתיד. אבל כן, אפשר לתקן איזה חידוש גדול שאדם אפשר יכול לתקן בחירות שהוא בחר בעבר. כן.
אז
איך
יכול להיות שכתוב שהקדוש ברוך הוא הקשב לב?
וואי, זה טוב, זה בהמשך גם יהיה נעסוק בזה, נכון? ממש, זה חשוב. כל הדברים האלו נעסוק בהמשך, נכון? זה חשוב מאוד, כן.
יכול להיות
שדיגו
את כל מיני חברות
כבר מגיעים למקום של אין בחירה? לא. אני
חושב
להגיד שמישהו מתקדם, אבל מישהו הוא לא... כאילו שהוא לא... שקוראים
בדברות,
וכאילו
הוא שינה
את ההחלטה. שברגע האחרון הוא התחרט, הנה את אומרת שהיה לו בחירה.
יש אנשים שיצרנו שלהם
עם מחלת נפש, וזה מה שמוביל אותם ל... בסדר, זה מחלת נפש, זה משהו אחר.
אני לא במקום של
בחירה. לא, זה לא בחירה, מחלת נפש. מחלת נפש זה לא בחירה.
אנשים...
מסכן, שאדם שותה, הוא פטור מכל המצוות התלויות במקורת קבורת התורה, הוא שותה. מי ששותה, אנחנו, אין לנו, הוא מסכן, אין לו בחירה. צריך להגן עליו. אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על אדם שהוא לא שותה. אז יש לו בחירה? כן.
אבל
השאיפה
גם
לדברים
שאנחנו לא
בוחרים
להפוך
אותם
לבחירה?
כן.
אם משפחה, לא יודעת,
יש
אני
נושמת,
אני לא
בוחר את זה. את לא נושמת עם לבחור, ואת יכולה להפוך את הנשימה לדבר יותר בחירי. כלומר, אי אפשר הכל, אבל אפשר, כן. למשל, להודות להשם על הנשימה. לשמוח בזה שהנשימה שלי טובה ולראות מה אני עושה עם זה. אז זה דוגמה לזה שאני הופך את הדבר הטבעי למשהו משמעות בחירית. טוב, זה באמת המון שאלות שהן חשובות מאוד, שזה מה שנצטרך לעשות בעזרת השם. זה שאלות חשובות, יסודיות באמונה. טוב, באמת הכי חשוב שיהיה לכם חג חירות שמח והרבה בשורות טובות. יש עומס גדול לפני החגים, אנחנו לא נושמים, ברוך השם. כמעט נשימה, אנחנו לא נשימים. יש המון המון בקשות להרבה שיעורים לפני החגים, אז אני נאלץ טיפה לקצר. אבל באמת יהיה לכם חג שמח ובשורות טובות ותעלו מעלה מעלה, בקדושה וטהרה, ברכת שמיים עליכם.